אהלן, תודה רבה שהצטרפתם לעוד סרטון ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. מי היה מאמין? אבל מקום 6. תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. כאן למעלה, חוקי הפורמט, למי שלא זוכר מה אנחנו עושים כאן, אבל בגדול, הגענו למקום 6 ברשימה. זה לא להאמין ש94 סרטים סקרנו עד עכשיו, 94 סרטונים בפורמט הזה של 100 הסרטים הגדולים ביותר בהיסטוריה. והנה אנחנו כאן, במקום מספר 6, ואני חייב להודות שהיה לי כל כך כל כך קשה גם לדרג את הסרט הזה במקום שהוא דורג, גם לבחור אותו בכלל מתוך גוף העבודה העצום של הבמאי הזה, שהופיע לא מעט בפורמט אגב עד כה, אבל בסוף הגעתי למסקנה שאין ברירה ובלתי נסלח. הסרט הזה, בלתי נסלח, הוא מקום 6 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. סרטו של קלינט איסטווד, אחד הבמאים הגדולים ביותר בהיסטוריה ואחד הבמאים האהובים עליי. אתם יודעים מה? אולי לא אחד הבמאים הגדולים ביותר בהיסטוריה, אבל אחד מהאייקונים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, נקודה. ואחד הבמאים האהובים עליי עד היום. עשיתי עליו כמה וכמה סרטונים כאן בפורמט. הנה לדוגמה הסרטון על הארי המזוהם, שאומנם איסטווד לא ביים, אבל הוא לחלוטין גילם בו את התפקיד הראשי ועזר לסרט לקרות, ואפילו ביים את הסרט הרביעי שנמצא ממש כאן. עשיתי עליו סרטון, כי אני חושב שהסרט הרביעי הוא מדהים. וכמובן שאיסטווד משחק בטרילוגת האיש ללא שם, שסרג'יו ליאונה, שעשיתי על הטוב הרע והמכוער סרטון, שנמצא ממש כאן. וחפרתי לכם רבות על כמה שאני אוהב את איסטווד, וגם עשיתי עליו סרטון טופ 8, כי הוא אחד הבמאים שהכי כיף לי לדבר עליהם בפורמט הזה ובכלל, והנה הטופ 8 על איסטווד. אז כל הסרטונים האלה כבר נעשו, ולא דיברנו על יצירת המופת בלתי נסלח, שנמצא כאן בחלק עם עולם מושלם, סרט מדהים, וזה חלק מהמארז 35 סרטים של איסטווד שיש לי שם מאחורה, וכבר השבצתי לכם במארז הזה לא מעט. וכדי לדבר על בלתי נסלח, החלטתי שבמקום שאני אסביר לכם למה אני כל כך אוהב את הסרט, החלטתי לפנות לבן אדם אולי היחיד שאני מכיר שאוהב את איסטווד יותר ממה שאני אוהב אותו, ובהחלט יכול לדבר עליו דברי טעם וחוכמה מטורפים. אנחנו הולכים לארח ממש פה בחדר עוד שנייה את הבמאי אהרון קשאלס, אחד הבמאים הישראלים הכי מצליחים של השנים האחרונות. אהרון התחיל את דרכו כמבקר קולנוע נהיה במאי, וביים ביחד עם נבות פפושדו את הסרט כלבת, שהיה אחד מסרטי האימה, אם לא סרט האימה הישראלי הראשון בהיסטוריה. ואז הוא ביים ביחד עם נבות את מי מפחד מהזאב הרע, שהיה הצלחה פנומנלית בארץ ובחול. אהרון ביים לפני כמה שנים את סרטו האמריקאי הראשון, South of Heaven, שהוא סרט פנטסטי. וחוץ מכל הדברים האלה, אהרון הוא גם חבר. אני מכיר את אהרון המון המון שנים, הוא היה מרצה שלי באוניברסיטה והוא גם חבר, וכשאמרתי לו, אהרון, שומע? בוא נדבר שנייה על בלתי נסלח, מה אכפת לך? בוא נדבר על זה מול המצלמה. הוא לא רק שהוא הסכים, הוא גם איכשהו הגיע לפה, לחדר שלי. אהרון בכלל גר בלונדון, ואיכשהו הוא מצא את דרכו ממש פה לחדר. אז שימו לב, הנה זה מגיע, אנחנו הולכים לחפור לכם על בלתי נסלח ועל כמה זה סרט מדהים וחשוב. אני מאוד מקווה שתהנו. תודה רבה לאהרון שהסכים והקריב מזמנו הפנוי בשביל להגיע למדינת ישראל ופה לחדר. יאללה, בוא נתחיל. אהרון, תודה רבה שאתה פה, לפני הכל.
תודה רבה שהזמנת אותי.
זה מאוד מרגש אותי, שאתה פה, בבית, בחדר, בסטודיו.
באולפן.
ממש, הכי באולפן, כל הפנסים וזה. אתה רוצה לספר לכולם מהו סרט מספר 6 שלי ברשימה?
אני אשמח. סרט מספר 6 ברשימה של איתן גפני הוא בלתי נסלח.
בלתי נסלח. יצירת המופת הבלתי... הנה היא פה. יצירת המופת הבלתי מעוררת של קלינט איסטווד, הסרט שבעצם הביא לאיסטווד את כמעט כל האוסקרים בהיסטוריה. הוא קיבל 4 על הסרט.
אולי... 4 בסדר.
זה כמעט הווינינג סטריק המושלם, האוסקר הראשון שלו בעצם אי פעם, אחרי ששנים הוא טען שהוא לא יקבל אוסקר, והנה הוא קיבל, ואחרי זה הוא קיבל עוד כמה פעמים. את בלתי נסלח שלי פה, כחלק מהמארז שכבר חפרתי לכם עליו, של 35 סרטים של איסטווד, וכן, זה באמת אחד הסרטים, אני חושב, הכי גדולים בהיסטוריה, בלי קשר אליי, אני ממש חושב שהוא כזה, ואחד הדברים היפים בזה שאתה פה, זה שאני צריך לחפור לכולם, למה? בוא, תתחיל לספר לנו אתה. מה?
אני חושב שזה הסרט הכי מושלם של קלינט איסטווד. לפחות עד לאותה שנה, אני חושב שהיו לו הרבה סרטים טובים כבמאי, אבל זה היה הרגע שבעצם חלה איזה תפנית בהתייחסות באמת של האקדמיה לקלינט איסטווד. אמנם היה לו איזה מועמדות, אני חושב, לפרס אוסקר כשחקן על, על חבל מתוח, אבל לא ספרו אותו. היו לו יציאות טובות, היה לו את בירדי לפני זה, שסימן פתאום שאיסטווד הוא לא אותו איסטווד שכולנו חושבים שהוא רק עושה סרטי אקשן. אבל בלתי נסלח בעצם קרה אירוע בקולנוע שלא צפו מקלינט איסטווד להביא יצירה שבעצם הוא ייקח את עצמו, את הפרסונה שלו, את כל מה שהוא בנה בקפידה יחד עם אמאים כמו דון סיגל וסרג'יו ליונה וגם עם עצמו, ופשוט יבקש לפרק את כל, את כל הדבר הזה שנקרא קלינט איסטווד. והדבר המעניין ביותר לגבי בלתי נסלח שהוא ישב במגירה של איסטווד שנים.
כן.
כלומר, הוא קיבל את זה בגיל הרבה יותר צעיר, זה תסריט שנכתב בשנות ה-70 על ידי דייוויד ווב פיפולס, שכתב את בלייד ראנר וגם את 12 קופים, והוא לא, והאגדה מספרת שהעוזרת שלו, אני חושב שקוראו לה סוניה, קרא את התסריט של בלתי נסלח ואמרה, זה טרש, בוא נתרחק מזה. והוא באמת לא קרא את זה שנים. ואז שהוא קרא את זה הוא גם, וקנה את התסריט, הוא בעצם אמר לתסריטאי מראש שהוא לא חושב שהוא מוכן לעשות את הסרט הזה עדיין בגיל הזה.
כי הוא צעיר מדי.
הוא צעיר מדי, וכנראה שהוא לא עוד כמה סרטים אלימים לעשות בקנה, לפני שהוא רצה לעשות סרט שבו הוא בעצם מפנה את הגב די לכל האלימות שהייתה בחלק מהסרטים שלו, ובעצם עושה משל מאוד מפוקח על, על שימוש בנשק, על אלימות, על... על אגדה ואיך מספרים אגדה ואיך נבנות אגדות במערבונים, והוא פשוט חשב שצריך להיות זקן יותר לתפקיד. ואז באמת הוא בא, וכשהוא מפיל על הקהל את הפצצה הזאת, חייבים להבין שאיסטווד נמצא בסיטואציה של שנה לפני זה עושה סרט טרשי כמעט, אולי הכי טרשים בקריירה שלו בשם שיעור באש, דה רוקי, שהוא ככב לצד לא פחות, לא יותר צ'רלי שין, האיש משני גברים וחצי לימים, והם עושים סרט אלים,
סקסיסטי,
מאוד. אני חושב שהוא עובר שם אונס על ידי סוניה ברגה בעצמו, כן, קלינט איסטווד.
כן. וזה לא פמיניסטי בשום צורה.
זה לא פמיניסטי בעליל לא. הצנה הזו, ולא הסרט הזה, וכאילו אתה, ואגב, לפני זה הוא גם, הוא עושה במקביל גם את צייד לבן נפש החוב, הוא עושה גם את בירדי לפני זה, אבל באקשן הוא עושה אקשן מאוד רע.
כן.
גם אם הוא מסוכן, החמישי בסדרת ארי המזוהר.
אני מת עליו, אבל כן.
הוא מטופש, כן, אני כן. נהניתי ממנו גם, אבל זה איסטווד שלא מצפה לנו לעשות עוד סרט אלים שיקחו אותו ברצינות, נגיד, אתה לא מצפה לדרטי הרי ממנו, ואתה לא מצפה לג'וזי ווילס ממנו לא. יותר, אתה יודע שזה איסטווד של ה-80s, 90s, שרק הולך ועושה באקשן לפחות דברים שהם פחות, פחות משהו שאתה תגיד יצירת מופת.
כן.
ואז הוא מפיל עליך את בלתי נסלח, ובלתי נסלח הוא פשוט לוקח את המערבון, ואולי, אני חושב מאז שנות ה-70, מייצר את המערבון אולי הכי חשוב, שלוקח את המיתוס של המערב הפרוע, ובעצם סודק אותו, בערך ברמות שאלטמן עשה ביצנית והקלפן, וסרטים מהסוג הזה שפשוט לקחו את המערבון ושברו אותו, וגם מנסח בעצם איזושהי נקודה מעניינת בקריירה שלו כדמאי, ואומר, שימו לב מה אני עושה מעכשיו, ושנה אחרי זה עושה בעיניי את אחד מסרטיו היפים ביותר, Perfect World.
שאגב, נמצא בדיוק באותה קופסה, ביחד עם בלתי נסלח, וזה לא סתם. זה... המארז הזה, אגב, סתם שתדעו, אני רגע הולך סיידטרק לגמרי, המארז הזה שיש לי פה מאחורה, מאגד המון סרטים, לאו דווקא לפי הטיימליין שלהם, אלא לפעמים הם עושים פה מהלך יפה, ויגידו סרטים לפי הנושאים שלהם, או החשיבות שלהם. אז פה הם לגמרי עשו, ממש בהמשך למה שאתה אומר, הם לקחו אשכרה את השניים המאוד יוצאי דופן של איסטווד, ויגדו אותם ביחד. לפני שנמשיך, למי שלא ראה את בלתי נסלח, בואו נקורא ניתן עזרת ספוילר עצומה, כי אנחנו נחפור פה בסרט. אם לא ראיתם בלתי נסלח, אז תפסיקו לראות עכשיו, תודה רבה שהייתם איתנו, תלכו לראות את בלתי נסלח, תחזרו לסרטון הזה. ולמי שצריך רענון ותזכורת, בלתי נסלח בעצם הוא סיפורו של וויליאם מאני, מי שבעברו היה רוצח קר רוח, שהרג נשים וילדים, ולאורך כל הסרט אנחנו רק שומעים איזה איש רע וויליאם מאני היה. ועכשיו שהוא מבוגר מאוד, אלמן עם שני ילדים קטנים ואין לו שקל וגרוש בשביל לחיות, הוא מקבל פתאום הצעה ללכת לרצוח שני קרבויים שהתעללו בזונה, ויש ריוורד על הראש שלהם, והוא נאלץ להסכים בשביל הכסף, ויש פה מעין אודיסאה כזאת או אחרת לתוך הנפש של וויליאם מאני, ביחד עם החבר הכי טוב שלו, שזה מורגן פרימן, והבחור הצעיר שמגייס אותם. בעצם בשביל ללכת לרצוח את השני חבר'ה האלה ולהשלים את המשימה שלהם. ואנחנו כאילו בתור צופים אמורים להיות בצד של וויליאם מאני, כי זה קלינט איסטווד והוא הגיבור, ואנחנו לא שמים לב למניפולציה העצומה שהוא עושה לנו בסרט, כי ממולו יש את אחד הנבלים אולי הטובים ביותר של ה-90s בגילומו של ג'ין הקמן, שמגלם את השריף, שבעצם יעמוד מולם והוא בעצם הבד גאי. אז זה ככה ממש בקטנה העלילה של בלתי נסלח. אז ארון, כמו שאומרים בתוכניות טלוויזיה, אני אישית, כשאני רואה את בלתי נסלח וראיתי אותו ממש לפני כמה שבועות, ואני יודע שאתה צפית בו גם לפני כמה ימים, כי ידעת שאתה בא להתארח, כל פעם שאני רואה את בלתי נסלח, מאז שאני קטן, זאת אומרת, כשהוא יצא, ראיתי אותו בזמן אמת, אמרתי, אוקיי, מערבון של קלינט איסטווד, הוא כאילו חוזר לז'אנר, כמובן שלא הבנתי עד כמה זה הולך לשנות את התפיסה שלי לגבי איסטווד ולמה אני אוהב אותו, ואז כל כמה שנים אני צופה בסרט ומגלה בו עוד שכבה ועוד שכבה, ובצפייה הזאת ראיתי את הסרט כבן אדם בוגר כבר, ופשוט נדהמתי באמת, זה מניפולציה לכל דבר ממה שהוא עושה שם, וכמה בגרות צריך בשביל לעשות את זה, כי בעצם הוא הבד גאי, קלינט איסטווד הוא לחלוטין הבד גאי, אבל הוא כאילו מציג את זה כי הוא הגוד גאי, הוא זקן והוא שבור, ומי שממש אוהב את איסטווד וראה נניח את ג'וזי ווילס, שזה נגיד הסרט המכובד הגדול הראשון של איסטווד, אז יש שם את הסצנה על ההתחלה שג'וזי ווילס מתאמן בירייה, וככה גם איסטווד עושה בבלתי נסלח, ממש מהדהד את המערבון של עצמו. כלומר איסטווד בא ואומר לקהל, אני הגוד גאי, אתם איתי, ואתם הולכים להזדהות איתי לאורך כל הסרט עד שאני אשלים את המטרה שלי ואני אלמד משהו על החיים, כמו שבדרך כלל קורה בקולנוע נרטיבי הוליוודי. וקורה בסרט הזה מהלך מאוד מאוד מעניין, שמי שגם צופה בסרטון הזה ומכיר נניח קולנוע הוליוודי עכשווי, אתם בטח יודעים שהסופר הירו או הגיבור האולטימטיבי צריך לגלות את הכוח הנסתר שלו ולנצח במערכה האחרונה, ופה הכוח הנסתר של וויליאם מאני זה אלכוהול. מהרגע שהוא שותה אלכוהול, הוא חוזר להיות ה-killing machine, האיש הלא חט הזה, הוא הופך להיות גיבור המערבון בעצם, כמו שאנחנו מצפים ומגלים. ובצפייה האחרונה שלי של בלתי נסלח, פשוט ממש היה רגע שהזדעזעתי מהרגע שבו איסטווד הורג את ג'ין הקמן, כי תמיד זה ידהד לי כרגע מאוד דרמטי של I'll see you in hell, yeah. והמבט האיסטוודי הזה, וזה תמיד צמרר אותי, אבל הפעם זה צמרר אותי מההבנה ש... פאק, הוא השטן. הוא ליטרלי השטן האיש הזה. ואני אמור לאהוב אותו. ואני באמת אוהב אותו. איזה מניפולציה מטורפת זאת. כמה כוח יש ברגע הזה. וכאילו אני הייתי צריך להגיע לבגרות מסוימת בשביל להבין את זה. אז קודם כל השאלה אם אתה מסכים עם כל החפירה הזאת שלי, והשאלה שלי הנוספת זה גם מה אתה חושב על מה שקורה ב...
כן, אני מאוד מסכים ש... אני לא חושב שיש גיבור, כאילו, במובן הנקי. אני לא חושב שאיסטווד נתן לעצמו גם את האפשרות להיות מי שהיינו רגילים לראות. הוא רצה לשבור את כל זה, ובראיון, אם קוראים ראיונות עם, עם התסריטאי, עם דיוויד רויאל פיפולס, הכתיבה הייתה למשהו מהסוג שחווית, כי התפיסה האנושית של דיוויד רויאל פיפולס היא שאין רע מוחלט, אין טוב מוחלט, ויותר מזה, הוא משוכנע שכולנו נכונים לאלימות, ואלימות זה חלק שצריך לקבל בכל אדם, את היצר האלים. זאת אומרת שזה משהו קצת לא טריוויאלי שאתה מדבר עם אנשים שהם בדרך כלל, אתה יודע, סטטאים, פילוסופים גדולים, אבל הם גם יודעים באהבה שלהם לשמאל, למקום נאור יותר.
ליברליות.
ליברליות, לא לרצות אלימות, לא להכיל אלימות. וווב כשהוא מדבר על אלימות ברעיונות, הוא אומר, זה חלק מאיתנו, והפחד הכי גדול שלו היה לתת את הסרט הזה בעצם ליוצר, שיקח את זה וינסה לעשות מזה משהו פריצ'י. הוא לא רוצה שיהיה משהו פריצ'י נגד אלימות בבלתי נסלח, ולכן הווייב הזה שאתה מרגיש הוא מאוד מעניין, כי זה באמת מה שקורה בבלתי נסלח, זה שכל פעם שאתה תחזור אליו, במיוחד ככל שאתה מתבגר, אתה מבין שקלינט איסטווד הוא לא הגיבור של הסרט. כלומר, כן, יש לו את המערכה האחרונה שכביכול נותנת לו לחזור לגדולתו, כמו שאתה אומר, אבל זה רק אחרי שהוא תואם האלכוהול עוד פעם. כלומר, מההתחלה אנחנו מבינים שהוא היה בר מזל, הוא אומר את זה על עצמו, I was always lucky when it came to killing, וזה נכון, כאילו, אבל המזל שלו היה תלוי גם בטיפה המרה.
כן.
שזה משהו מאוד מעניין שהתסריט ואיסטווד עושים בסרט, כלומר, באמת, כמו שאתה אומר, הכוח העל שלו זה להשתכר ולהרוג. נשים, אגב, אומרים, וילדים,
כן.
וכל דבר שזז, הוא אומר, והוא כן. היה גם נורא לחיות מדגישים את זה בהתחלה, כלומר, בן אדם רע, אפל, כן. נוראי, ובסוף כשהוא חוזר, הוא חוזר לאותה נקודה, הוא חוזר לזה שהוא... אמנם מפריד הפעם, הוא לא הורג נשים, וכאילו, הוא לא היו ילדים בפאפ הזה בסוף, אבל בבר הזה. אבל מי יודע למה הוא עוד מסוגל. וכן, הוא עושה את אותם דברים לכל הדמויות. הטיפול שלו הוא כל הזמן לקחת את הסמל הטוב, להפוך אותו לרע, בתוך הרע למצוא את, את הנקודות שיחברו אותך אליו, אל הדמות הרע.
כן.
כלומר, הוא לא מציג את וויליאם מאני בהתחלה כאיש שאתה לא תוכל רק לחבק, תרצה לחבק אותו. כן. יש לו ילדים והוא אוהב אותם, הוא מנסה להפריד חזירים והוא נופל על הפרצוף. יש פה מהלך מאוד ממזרי, מאוד מניפולטיבי, באמת, כמו שאמרת, לשאוב אותך לתוך המקום הזה שאתה תרצה להיות עם וויליאם מאני, כי אתה גם יודע כצופה שבסוף זה יגיע לאיזושהי נקודת שליפה.
כן.
אבל אתה כל כך אוהב לראות את איסטווד שלא מצליח לעלות על סוס ולא מצליח לצלוף. כאילו לא פוגע באף דבר, הוא צריך להוציא את השוטגן הענק כדי לפגוע בפחית. זה כאילו כמעט השפלה של הדמות שאתה כל כך אהבת, אבל זה השפלה ממקום חיובי, מצחיק, משעשע, והוא עושה את זה גם לדמות, אגב, של ה-so-called bad guy, שהוא בעצם, אתה יודע, הוא מסמל את החוק, הוא מסמל את הצדק. שריף ליטל ביל,
כן.
בכיכבו של ג'ין אקמן, שהוא השטן בהתגלמותו בסרט הזה, אבל גם אותו אותו. זה מה שאתה, דיברת עליו, הדוקר בסוף הזה, הפנים אל פנים הזה, שהוא מציב טוב ורע, אתה גם לא יכול לשנוא את ג'ין אקמן, כי הוא עושה משהו מאוד מקביל עם ג'ין אקמן בהבניה. כי כמו שאיסטווד יש לו את החווה, כי הוא הבטיח לאשתו שהוא לא יגע יותר בטיפה המרה, והוא לא יעשה יותר דברים אלימים, ג'ין אקמן חולם כשריף על הבית שהוא בונה. הוא רק רוצה את הפורט שלו ולהסתכל על חלוקי הנחל.
כמו כל אמריקאי.
כמו כל אמריקאי. אתה יודע, הוא בונה את הגג עכשיו בדיוק. והוא רק רוצה להשלים את הבנייה, והוא רוצה את השקט שלו, ושלא יכנס לו אקדחים לעיירה. והוא בונה את ההקבלה הזו בין אחד שיש לו את החיים האלה של החווה וגם כן פרש מהאלימות למישהו שרוצה לפרוש לפורט שלו והוא משחק על המקומות האלה של... אפשר לחבק גם את ג'ין אקמן בחלק מהצנות.
לגמרי.
כשמעליבים אותו על הגג המטפטף שהוא לא יודע לבנות גג וטיפות מים נופלות עליו, אתה אומר, זה כאילו יש פה כאלה נגיעות אנושיות, כאלה נגיעות חכמות והם לא כאילו כזה דחקה. זה כאילו באמת אפיון דמות, בן אדם... אז הוא לא מגחך עליהם, התסריט, ולא איסטווד, אבל הוא בונה משהו נורא אנושי, וכל הזמן הוא עושה לך את המניפולציות האלה של אתה חושב שהוא ככה, אבל יש גם את הצד הזה, וזה כמו משחק פינג פונג כזה רגשי שאתה עובר כצופה, בין סצנה שבה אתה רואה את איסטווד בשיא החמידות שלו, או הקלאמזיות הזו שלו, לבין איסטווד שיכול פשוט להרוג מישהו בצורה אכזרית. ואגב, התסריט ממש מצליח בכל דמות למצוא את הראי שלה. תן דוגמה מדמות משנה, נד לוגן, הדמות שמגלם מורגן פרימן. זה גם, זה נדנה מרתקת, כאילו אתה רואה שיש לו אישה, אתה רואה שהוא אוהב את החיים שלו גם כן מחוץ לאזורי האלימות והדברים שהם עשו בעבר, ואז הוא יוצא למסע עם וויליאם מאני, עם איסטווד, ואתה רואה את המבט של אשתו, איסטווד משה את המצלמה על המבט הזה של אשתו, שלא אוהבת את ההחלטה הזו, כן. הזו שלו. אבל אתה בונה את מורגן במהלך הסרט גם כדמות נורא יפה, נורא נאורה, נורא מוסרית, נורא זאת שגם מהירה את כל הדברים שאיסטווד עשה בעברו, וויליאם מאני עשה בעברו. ואז יש את הנקודה בפאב, וזה בדיוק מה שמתקשר לאיך הוא בונה את ג'ין אקמן בסרט ואיך הוא בונה את קלינט איסטווד בסרט. איסטווד חולה שם אחרי רכיבה בגשם, עוד עטוף ולא מסוגל לעשות שום דבר מה שאתה מצפה ממנו לעשות באותה נקודה. והחבר'ה שלו, הסקופילד קיד ונד מורגן, מתחילים לקחת פריביז מהאזונות, למעלה, מהיצניות. מתחילים לקחת על חשבון $1,000 שהם צריכים לקבל, לקבל שירותי מין. ונד שואל את איסטווד, כאילו, סוג של, זה יהיה בסדר אם אני אעלה. וכאילו, הרגע ראית את אשתו, והוא צג עד כאן כאיש, אחד האנשים היותר מוסריים, היותר סרגליים ביצירה, ולא איסטווד הוא זה שהולך למעלה,
yep.
שאתה היית מצפה לאור העבר המופרע שלו, אלא דווקא האיש הזה, האיש המעוגן, כן. אומר אני הולך, ובאמת הוא הולך ולאורך כל המערכה השנייה, כאילו הוא לא מרים את זה, אבל הוא לוקח בעצם שירותי מין על חשבון הבית, בזמן שאשתו מחכה לו שם. אז זאת אומרת, כל...
ואגב, משהו מעניין בקשר לזה, בשביל להשלים את המהלך שלו, מתגלה שהוא כאילו אימפוטנט. כי ברגע האמת הוא לא מצליח להרוג את, את אחד מאלה שהם באו להרוג. הוא ליטרלי לא מצליח לתפקד, מה שגם שובר אותו נפשית. זאת אומרת, לא משנה כל מה שהוא עשה, אפרנטי שאת הדבר היחיד שהוא אמור לעשות כגבר בסרט, הוא לא מסוגל לעשות. ואז גם הוא כאילו משלם על זה בחיים שלו. זאת, יש פה כל כך הרבה ניגודים בתוך הדמויות האלה.
כולם. English Bob. ממש. אגב, וזה עלה גם מהשחקנים. English Bob, הדמות המדהימה. אגב, בכל שנה נורמלית, אני קצת פתח סוגריים רגע. בכל שנה נורמלית, ריצ'רד האריס, מורגן פרימן וג'ין אקמן היו לוקחים פרסי אוסקר על שחקני משנה.
ממש.
אפילו סקופילד קיד.
ממש.
כלומר, אפילו בושום, הביוגרף, כולם נותנים הופעות מהטובות ביותר שנותנו בקריירה שלהם, אבל סגור סוגריים, English Bob. English Bob, ריצ'רד האריס בא עם הצעה לאיסטווד, הלך לגלם את התפקיד.
נכון, נכון.
זה מדהים. כי הרי הוא דמות שהיא מתגאה ומתהדרת בהיותה מעל האמריקאים. אמריקאים רוצחים נשיאים כי יש להם נשיאים.
כן.
אם היה לכם מלך או מלכה, לא הייתם מעזים לראות במלך או מלכה, כי היד הייתה רועדת לכם מהמעמד. זה רגע נפלא. וכולו פומפס כזה. ואז הוא מדבר, הוא ביקש מאיסטווד, אני אדבר ברגעים האלה בלשון האנגלית הכי מדוקדקת ומצוחצחת, כאריסטוקרט כמעט, כן? ולעומת זאת הוא ביקש מאיסטווד שאחרי שהוא יחטוף את המכות משריף ביל דגט, ובעצם יעבור כמעט דה-הומניזציה מהמכות האלה, הוא ידבר בניב קוקני הכי כן. כאילו, הכי הכי עממי, הכי זה, כי הוא רצה להראות שגם הוא בלוף. שכל הפרסונה הזו, המלכותית הזו, אין מאחוריה שום דבר מלבד בן אדם אלים, שניצל תמיד אפילו חולשות של האויבים שלו, כדי לקדם את המטרות שלו, והיום בעיקר מסתכל, בוא נודע באמת, ברציחה של סינים במסילות רכבת. צולף בהם כאילו הם מטרות חיות.
כן. זה מדהים, זה פשוט זה מדהים. ואני כל הזמן חוזר ומדבר על זה, ובבלתי נסלח ממש מרגישים את זה, שאיסטווד הוא במאי של ניגודים. הוא בעצמו בן אדם כנראה מלא סתירות, חפרתי לזה מלא, הוא כאילו ליברל, אבל הוא רפובליקן. ובתור רפובליקן הוא בעד להחזיק נשק, אבל הוא בעצם מתנגד לאלימות עם נשק. והכל שיקוף של החיים שלו, והוא שוביניסט, אבל אסור להרביץ לנשים in his book. מי שמרביץ לנשים בכל הסרטים שלו ואונס נשים, הוא כאילו ראוי לכדור של מגנום 44. כולו סתירה אחת מהלכת. ובלתי נסלח במהות שלו הוא סרט של סתירות כמו שאנחנו מדברים ויש שחור ויש לבן והאמת היא בעצם באפור וגם ברמה הוויזואלית זה סרט של בין הגדולים הראשונים של איסטווד שהוא כבמאי לדעתי משחק על הקונטרסט המאוד מאוד מופרע שלו הוא במאי שמאוד אוהב שחור ומאוד אוהב אור בלתי נסלח זה אולי אחת הפעמים הראשונות שזה מאוד מאוד בולט בעיקר בסוף שהוא מאוד קודר ורציתי לשמוע את הטייק שלך על זה, על, הסרט, על עובדה שבלתי נסלח הוא פשוט סרט שכולו סתירה אחת גדולה מהאסנס שלו. זה המהות של הסרט הזה, להיות סתירה.
זה, אופה, זה התחיל מהתסריט שהוא סתירה, יש פה סתירה מאוד גדולה, גם בתוך, אתה יודע, כל דמות. ואני חושב שכן, קלינט איסטווד כבמאי, כיוצר, כאדם, הוא כנראה דמות מאוד מורכבת. אתה יודע, היום בשנים האחרונות נותנים נורא לזלזל בו. בעיקר מאז שהוא נתן את הנאום שלו מול הכיסא הריק של אובמה. ואני חושב ששם הוא איבד את בעצם את הטיפה כבוד שעוד רכשו ליצירות שלו או לאישיות שלו. אבל אני חושב שכאילו בשנות ה-80 עוד פחות, אבל בשנות ה-90 הוא עובר איזשהו מפנה. גם בתפיסה שלו שהוא הולך יותר, יותר ויותר לכיוון ליברלי. שזה קצת מתאים, כי גם אני חושב ששנה או שנתיים אחרי זה ביל קלינטון נבחר לשלטון ואחרי השנים של בוש, ומשהו התרכך גם במקביל כמעט לסוג הסרטים שהוא עשה, היה מאוד מעניין לראות זה ממש לצד ביל קלינטון ואיך כל אמריקה הלכה טיפה על קו טיפה אחר, יותר ליברלי. אבל כן, הפנים של איסטווד הוא פנים ש... אי אפשר לתייג אותו. הסרטים שלו, אגב, גם אם לוקחים את הקולנוע כביכול הפשיסטי שהשימו את ארי המזוהם, אני חושב שזה כאילו קריאה נורא שטחית.
מאוד.
אני חושב שתמיד מאוד. הקריאה של איסטווד היא קריאה מאוד שטחית, היא קריאה של, כן, הוא בעד אלימות, כן, הוא בעד, אתה יודע, לקחת את החוק לידיים, בעד עליונות הגבר הלבן, כל מיני דברים כאלה שכאילו זה לשטח את האופן שבו איסטווד, גם כשהוא עבד עם בימאים כמו דון סיגל, גם סרג'יו ליאונה, כולם תמיד טיפלו בנושאים האלה של אור וצל, בצורה שהיא הרבה יותר אמביוולנטית מפשוט להגיד לא, זה סרט פשיסטי שדוגל בכך וכך. ואני חושב שאת בלתי נסלח הוא הרגע מקדיש לדון סיגל ולסרג'יו ליאונה שמתו ממש שנתיים שלוש לפני עשיית בלתי נסלח. ולמה הוא מודה להם עם סרט כמו בלתי נסלח? כי בעצם אם יש אנשים שאצלם הוא גיבש את הסתירה הזו שמתקיימת כמעט בכל טקסט של מערבון טוב או סרט אקשן טוב, זה אנשים כמו דון סיגל וסרג'יו ליאונה, כי מה זה הטוב הרע והמכוער? הרי הדמות שאתה הכי אוהב בטוב הרע והמכוער, למעט כמו מה שאתה אוהב את קליט איסטווד, זה טוקו, זה המכוער. זה הדמות הזו שפוסחת בין סעיפים, שכל רגע משנה את צבעי הצבא שאימו היא נלחמת, רק כדי לשרוד עוד דקה. ואני חושב שכשאתה גדל בתוך, אתה יודע, בעבור חופן דולרים, הצלפים בארץ קראו לשני, הטוב הרע והמכוער, ואז אתה עושה את הקוגנס בלאף ואת הסרטים דרטי הארי, דון סיגל, אתה לא יכול שלא לשאוב מהם את המקום הזה שהוא קצת מלא בסתירות. כלומר, מצד אחד, הדרת הנשק, החיבה שלנו לאלימות. אגב, כאילו, למה אנחנו תמיד מנסים לומר אנחנו לא, אנחנו אנטי אלימות? הרי רוב הצופים באמריקה, בישראל, בכל מקום בעולם, רוסיה, סין, צרפת, גודר אמר שסרט, כל מה שצריך זה אישה ואקדח, לא אנחנו אמרנו את זה, אבל גודר. אבל אומר, יש סגידה לאלימות, אלימות מצטלמת טוב. עכשיו, לצד אלימות מצטלמת טוב, מה אלימות מביאה? ואת מה אלימות מביאה הוא למד באמת, לדעתי, בבתי ספר הכי טובים, על שם סרג'יו ליאונה ודון סיגל. שבסופו של דבר, כשאתה רואה את דרטי הארי, כשאתה רואה את סצנת העינוי המפורסמת, שכולם נקחו אותה למקום של איזה סצנה נוראית, איך אתה מציג דבר כזה על המסך? אבל זה בדיוק התגובה שאתה צריך לייצר. כן. איזה סצנה נוראית, איך שוטר עושה כזה דבר. אף עוד לא ברגע הזה שהוא מענה שם את הדמות של הרוצח, לא חושב שהוא עושה משהו נכון. נפלא.
כולל הוא, שזה מדהים, אני מזכיר למי שלא זוכר, בדרטי הארי, הסרט נגמר בזה שהוא מתפטר מהמשטרה, הוא זורק את הטאג שלו, הוא מבין שהוא כבר לא יכול להיות שוטר, שזה חלק מהעניין הזה של הניגודיות.
כן, אבל זה תמיד נשאר אצלו. איסטווד אף פעם לא הפסיק את המסע שלו אחר מה האלימות עושה. עכשיו גם איסטווד ידוע כמי שמביים אלימות בשתי דרכים על המסך. אלימות שהיא כביכול ממוסדת, תחת הצטלה של חוקי תצולם, במצלמה או סטטית או בתנועות חלקות, ואלימות שהיא גרטישיס, נוראית, אכזרית, רעה כביכול, הוא יצלם במצלמת כתף הנדהלד כמעט.
שאגב, בבלתי נסלח זה מאוד מאוד ברור, כשביל מכה את ריצ'רד האריס זה הנדהלד, עם קאטים מאוד מהירים אתה לא מצליח לראות את המכות. בשאודאון בסוף, שאיסטווד הוא כאילו הגיבור, המצלמה מאוד מאוד נעימה לעין, אתה רואה כל תנועה, הוא נותן רספקט מאוד מאוד ברור לכל דבר.
ולכן אני צריך לפעמים, אתה יודע, הרבה, כשאתה קורא תסריט, או כשאתה רואה סרט רק ברמת הסיפור, אז לפעמים אתה כאילו אומר, אוקיי, אז הוא בעד.
כן.
אבל לפעמים אתה מתבונן באסתטיקה, או איפה איסטווד מכניס את המצלמות כתף האלה, על איך הוא חוקר כל סוג של אלימות באותה יצירה, ואיך הוא מייצר איזושהי קודיפיקציה, קודים, מערכת קודים שאתה אמור להבין בעד מה הוא, נגד מה הוא, למה זה ככה ולמה זה ככה, אתה מבין שיש לו מסרים הרבה יותר עמוקים מזה טוב ורע. זה איך. ולכן אני כן, אני מאוד מסכים לגבי הסתירה הזו שאיסטווד מכניס לתוך בלתי נסלח, כי אני חושב שאיסטווד, תשמע, הוא תוצר של שיטה, של שנים של עבודה, עם הרבה מאוד יוצרים שכל הזמן ביצירות שלהם חיבקו את הסתירות האלה. וכן, באמת בלתי נסלח הוא מביא את שיטת הצילום שהוא לימים עוד יותר לשכלל אותה, אבל בלתי נסלח הייתה הפעם הראשונה שהצלם ג'ק גרין והוא הביאו ממש לקדמת המסך את העובדה שיש פה מלחמה בין אור וצל, אגב באותו שוט, כאילו כל הזמן לייצר את המאבק התמידי הזה של מי באור, מי בחושך, האם האור הוא אור או האם החושך הוא חושך, וזה כאילו לייצר עלתה כמעט קבועה בסרט, גם במקומות שכאילו יכול נראים לך מוארים,
כן.
יש איזה סוג של תחושה כמעט של אור שחי בתוך צל, שזה משהו שלדעתי איסטווד, במיוחד בבלתי נסלח, שאב ממערבון בשם The Great Silence,
okay.
השתיקה הארוכה, הגדולה, של סרג'ו קרבוצ'י עם עם קלאוס קינסקי, וזה אחד מהמרבוני ספגטי הכי אפלים, הכי חשוכים שנעשו אי פעם, והוא מצטלם כולו בשלג מואר. וזה אגב סרט שאיסטווד מאוד אהב, כל כך אהב שהוא רצה לעשות לו רימייק, ומעולם לא הצליח לעשות לו את הרימייק, אז במקום זה עושה את ג'ו קיט, שזה די רימייק של השתקה הגדולה, אבל זה סרט הכי אפל שנעשה במערבוני הספגטי, והוא בטון שלו הכי מזכיר את מה שאיסטווד יביא לבלתי נסלח. זאת אומרת, העובדה שאתה אוהב ושונא את הנבל שלך. קלאוס קינסקי שם משחק באונטי אנטר, שהוא האיש הכי נורא שאי פעם תראה על המסך הגדול, לעומתו ז'אן לואי טריטיניאן הוא הגיבור שלך, אבל גם הוא רוצח באונטי אנטר בעצמו. אז מהסרטים האלה שאיסטווד רצה לאבד, מהסרטים האלה שהוא עבד עליהם בתור שחקן ולא בתור בימאי, אתה רואה את המסע שמוביל אותו עד הנקודה הזו של בלתי נסלח, שבעצם השאלה הכי גדולה שהוא שואל, מלבד העניין של הסתירה, כי איפה מתרחשת סתירה, במיוחד שאנחנו חייבים את זה כל כך הרבה היום במציאות הישראלית.
אז רגע, לפני המציאות הישראלית, אני רק רוצה שנייה, למי שככה רואה וזה ורוצה איזשהו visual representation למה שאנחנו מדברים עליו, שימו לב, ממש פתיחה, הדקות הראשונות של בלתי נסלח זה בדיוק כל הדברים שאנחנו עכשיו מדברים עליו. הרגע שהסקופילד קיד מנסה לגייס את ויליאם מאני, והם שניהם בתוך הבית הרעוע והמתפרק של מאני, וויליאם מאני ממש עומד בין האור לצל, כלומר בתוך הבית שלו, איפה שכביכול המקום הטוב שלו, וזה מאוד מאוד חשוך, ממש חשוך, כלומר המקום האפל של הנפש שלו זה דווקא בתוך הבית שלו. מחוץ, מעבר לגב שלו, אתה רואה את ה-Great Open Outdoors, והכל שם נורא מואר, ובעצם וויליאם מאני עומד עם גב מואר לחלוטין, פנים חשוכות לגמרי, ואתה רואה את כל הקונפליקט כבר בדקות הראשונות של הסרט. הטבע קורא לו, ושם כאילו טוב, אבל אתה יודע שאם הוא ילך לשם, הוא ילך לאלימות. ודווקא בתוך הבית, איפשהו כביכול אמור להיות מאושר, הוא דווקא נובל, והנפש שלו נובלת. וזה ממש בחמש דקות הראשונות של הסרט. אז אם מישהו ככה רוצה לשים תמונה לטקסטים שאנחנו אומרים, זה בדיוק שם.
הוא חי בעלתה.
ממש.
הוא חי בעלתה. למעשה הדימוי הראשון זה הסילואט הנפלאה,
כן.
עם ה... כמה מילים שדייוויד ווב פיפולס כתב בתחילת התסריט שלו, שזה בעצם על האימא של, על האימא של אשתו, שמעולם לא הבין על איך היא התחתנה עם אדם נורא כמו וויליאם מאני, שהשם בכל כך הרבה, שזה אירוע שצריך גם לתת עליו את הדעת. כלומר, אתה פותח סרט שבו אתה מדבר על האימא של אישה שמתה, שלא הצליחה להבין איך הבת שלה התחתנה אי פעם עם אדם נוראי כמו וויליאם מאני. עכשיו, עוד לפני שראית את איסטווד על המסך, אתה שואל את עצמך, יש בזה כל כך הרבה רגישות, כל כך הרבה חוכמה. אגב, זה אמור היה להיות בוויס אובר, זו החלטה של איסטווד,
כן,
לוותר על הוויס אובר ולהציג את זה כקלף יפהפה, Gone with the Windy כזה,
ממש.
סילואטה על רקע טווילייט, אחר צהריים, שוט הקסם שהן הכי יפות לצילום, בן אדם עומד שם מול קבר, וליד זה... בעצם המצבה שלא כתוב עליה הדברים האלה, אבל זה מצבה שהסרט מכין לך לראות, שחקוק על המצבה, אמא לא הבינה למה הבת שלה הייתה עם הדבר הנורא הזה, ועל זה פורט את הגיטרה הנפלאה של לני ניניהאוס, והכל רומנטי נורא,
כן.
הכל יפהפה נורא, אבל שוב פעם, כשאתה מסתכל על הדימוי הראשון, זה אדם חשוך, זה אדם שהוא צל מול
בתוך,
קבר.
בתוך מיתוס מערבוני, בתוך אגדה.
בתוך אגדה, ואז אתה בעצם צריך לצאת למסע שמתחיל באמת איפה שאתה אומר, בן אדם שלא מרגיש שייך, הוא לא יודע לתפוס חזיר אחד שם בחווה. כל החזירים שלו חולים, צריך להפריד אותם, הוא לא מצליח, הוא פאקינג כושל בזה. ועכשיו הוא צריך לצאת למסע שכאילו בעצם לגייס מחדש כסף בסך הכל, כדי לתת חיים יותר טובים לילדים שלו, וברור שהכסף הזה הוא כסף נורא.
כן.
וכדאי בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על שינויים בין תסריט למוצר מוגמר, שגם קשורים לנקודה הזו, שאיסטווד לא עשה הרבה שינויים לתסריט, אבל אחד השינויים הגדולים שהוא עשה, זה שהוא צילם סוף אחר לסרט, הסוף שבתסריט, אומר שוויליאם מאני מצליח להגיע לילדים שלו, וכשהילד שואל אותו, וכשהילד רואה שהוא בא בלי, שהם לא משפרים את חייהם, הילד די אומר לו את המשפט, אז לא הרקת אף אחד, אה? וכאילו, והדמות של וויליאם מאני לא מתקנת אותו. כלומר, הוא מתבייש בתסריט, הוא מתבייש בכסף שהוא קיבל על כל המעשים שלו, שהוא מעדיף לטמון את זה בחול. איסטווד, האגדה לא מספרת, אז זה אמיתי, הוא הלך, הראה את הסרט המוגמר ל-Web People ואמר לו שהצנה לא תהיה. שהוא מרגיש שזה ביט אחד יותר מדי,
נכון.
שזה לא אמיתי, שזה מזייף את הכל, ושזה צריך להסתיים בנקודה שזה צריך להסתיים. אני חושב שהסיבה שהוא עשה את זה, זה בדיוק העובדה שהמסע שאיסטוד ראה לדמות, הוא המסע הזה שכאילו מסתיים בדמות שחוזרת לחשיכה שלה, להעלתה שלה.
כן.
ופחות חשוב לו האירוע הזה מול הילדים, כי הוא ייקח מהעוצמות של האפילוג הזה, של האלימות שקורית שם במסבא.
אהרון, אתה מעבר להיותך תסריטאי ומורה ומרצה ועוד שנייה גם בטח תהיה סופר ואני גם בטוח שקריירת הדוגמנות גם היא בדרך. אבל בנוסף לכל אלה, אתה גם במאי, ביימת 3 סרטים נהדרים שזה כלבת ומי מפחד מהזאב הרע ו-South of Heaven, בעברית קוראים לזה דרומית לגן עדן, נכון? ועכשיו, זה לא חוכמה כי אני מכיר אותך ואני יודע כמה אתה אוהב את איסטווד, אז אני מרמה, אני יכול לראות את ההשפעות של איסטווד בסרטים שלך. זה, אבל שוב, זה רק אנחנו מכירים. אבל בוא תתוודא שנייה, בוא ככה ננצל את ההתוודות, וכדי לעזור לך להתוודות, אני אפתח קודם. אני גונב מאיסטווד בכל הזדמנות שיש לי. אני חושב שלגנוב מהבמאים האהובים עליך, זה בסדר גמור, כל עוד אתה עושה את זה נכון. כי זה, אתה יודע, טרנטינו הרי בנה מזה קריירה, וגם זה לגיטימי, כי אתה רוצה to pay tribute to your heroes, ואתה רוצה להראות מה אתה יודע כבמאי, ואתה רוצה להשתמש במה שעובד גם. כלומר, אם זה עבד להם, אז אולי זה גם יעבוד לך. כל סך היצירה שלך כיוצר היא בעצם מה הבאת איתך ומה אתה לומד בדרך. אז אני מתוודא ואין לי שום בעיה להתוודא על זה. אני גונב מאיסטווד על ימין ושמאל, איפה שאני יכול. ויותר מזה, בילדי הסתיו, בסרט השני שלי, יש סצנה שלא רק שגנבתי מאיסטווד, הלכתי לצלם שלנו, לתום גולדווסר, ואמרתי לו, תום, הסצנה הזאת מסאדן אימפקט, הרי המזוהם 4, אנחנו עושים כזה. ממש הראיתי לו את הסצנה, אמרתי לו, אני רוצה לעשות כזה. שזה אגב הסצנה שמרביצים לגברת מתחת למזח שם, וכל כך חשוך שאתה לא רואה כלום, אתה רק שומע מכות, ואתה צריך שהדמויות ליטרלי ייכנסו לאור כדי לראות מה קורה. את הקונספט הזה לחלוטין גנבתי מאיסטווד לסצנה בילדי הסתיו, ועוד יותר מזה, כשאני מביים סרט, אני נוטה להעמיד סטאפ תאורה מאוד בסטייל של איסטווד, עם פנסים מאוד סטטיים, ואני ליטרלי אומר לשחקנים, חבר'ה, אם אתם רוצים שיראו אתכם בסצנה, בואו נמצא את ההצדקה ללמה אתם נכנסים לאור, כי האור לא יבוא אליכם. אתם צריכים ביחד איתי למצוא את הדרך למה הדמות שלכם צריכה להיות מוארת עכשיו. שזה משהו שלחלוטין גנבתי מאיסטווד. אז הנה התוודעתי. אבל עכשיו, בואו נשמע את הוידוי שלך. מה אתה לוקח מהקולנוע של איסטווד לסרטים שלך?
אני חושב בעיקר אני לוקח את התפיסה שדיברתי עליה קודם. כלומר, קודם כל ברמה האנושית, התפיסה, אני חושב שהדמות הכי טובה שאי פעם נכתבה לקולנוע זה הדמות של טוקו. וזו דמות שראיתי בסרט שלו ביים, אמנם איסטווד, אבל הוא כן שיחק, וזה הטוב הרב המכוער. אני חושב שאת התפיסה הזו הוא לוקח אחרי זה לכל הסרטים שלו. וברמה האנושית, כשאני רואה את בלתי נסלח, מה שאני אוהב שם זה את העובדה שהוא בעצם מפצח את הדמויות ונותן להם כל הזמן את טריביוטים שיאפשרו לך להתקרב אליהם גם אם הם עושות את הדבר הכי נוראי. ולכן גם בכתיבה של הזאב הרע, של כלבת וכמובן של דרומית לגן עדן, אני תמיד מחפש את המקום הזה שאיסטווד מחפש בדמויות שלו, שזה בעצם איך אתה נוגע בהם מבלי לאבד את האנושיות שלהם, גם אם אתה רוצה להציג אותם עושות את הדברים הכי נוראים.
איך לא לשפוט אותם?
איך לא לשפוט אותם? אז דרומית לגן עדן, אפשר להיות שבאמת, גם הדמות שמגלה מייקל טר, שהוא הנבל של הסרט, היא דמות שאתה רוצה לחבק עד הסוף, גם אחרי הסוף. עכשיו, לא כתבתי את זה ביודעין, כשיש לי בראש את ג'ין אקמן של בלתי נסלח, שרק רוצה לבנות את הבית שלו. אבל בעצם אם מסתכלים על דרומית לגן עדן, אז גם מייקל טר, כאילו, אתה יודע, הוא איבד את אשתו למחלת הסרטן, וזה יוצר לו זיקה מאוד יפה עם הנכתפת שלו, וזה גם מייצר לו איזשהו ארק שהוא מעניש את מעניש באלף את הדמות של הנבל, למקום שאתה יודע שזה בסך הכל בנם שגם כן רוצה בסך הכל לדאוג לבן שלו ולתנאים הכי טובים של החיים שלו, כי אפילו לא רוצה שהבן שלו יהיה כמוהו. אז אני יכול לראות את ההשפעות האלה, כי אני ענקתי בעצם מגיל 4 את הטוב הרב המכוער. כל פעם שהייתי חולה זה הסרט שאבא שלי היה מביא הביתה שאני אראה. אולי כי זה היה 3 שעות, וכאילו היה זה שקט מארבע ל-3 שעות, אבל אתה יודע, ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים, וזה נטמע בי, ולימים, בלתי נסלח, גם דרטי ארי היה אחד מסרטי ילדות שלי, לא נעורים, לא מבגרות, ראיתי את זה בגיל מאוד צעיר, ומאיסטווד, אני חושב שהסרט שהכי השפיע עליי בכתיבת נגיד הזאב הרע, או בעשיית הזאב הרע, זה מיסטיק ריבר שהוא עושה בעשור שאחרי, העשור אפילו עוד יותר מרשים של איסטווד שעשה שם את מיליון דולר בייבי, ושם אפשר היה לראות גם כן איך הוא משחק במוסריות המעניינת הזו של שלושה חברי ילדות. אז ברמה הויזואלית, אני מאוד אוהב את המשחקים שלו באור וצל. אני יכול לומר שמה שיפה בקולנוע של איסטווד, שהוא, כמו שאמרת, הוא קצין את זה כשהוא הגיע למיסטיק ריבר ולמיליון דולר בייבי, זה בעצם מה הוא בוחר לצלם באור ומה הוא בוחר לצלם בצל. ואני חושב שעשינו דבר מאוד דומה גם בזה, והרע פחות אגב בכלבת שעוד הוא היה חייב לצלם רובו באור יום, אבל בטח בזאב הרע ובטח אחרי זה שעברתי לדרומית בגנת, זה באמת לחפש את המקומות שבהם אור מתגנב לחשיכה וחשיכה מתגנבת לאור בעיקר. וכמובן שכל העיצוב של המרתף במי מפחד מהזאב הרע והמקומות ששמנו את הספוטים של התאורה יחד עם גיאור רביך הצלם, היו כאלה שכל הזמן ניסו לייצר בעצם את החללים הדואליים האלה. ומה שאני הכי אוהב בתאורה אצל איסטווד, וכן עשית בשני הסרטים האחרונים שלי, זה בעצם איך אתה זורק, בעצם איך אתה הופך את הפנים של הגיבור שלך למשהו שהוא סדוק, כאילו פיסלו אותו על איזה הר בארצות הברית, כי אם אתה רואה את בלתי נסלח, ובכלל הסרטים של איסטווד, הדיוקן שהוא עושה לכל שחקן, נראה כאילו סיטטו אותו לפעמים ככה שיהיה באחד מהראשים במאונט ראשמור, גם איסטווד בבלתי נסלח, ג'ין הקמן בקלוזאפים שלו, מורגן פרימן, ריצ'רד הריס, כל אחד יש את הרגע הזה בסרט שהוא הופך כמעט להיות כמו פסל שחקקו אותו על סלע, ופניו נמצאות בין אור לחושך, ככה שהסדקים, כמעט הקמטים מייצרים סוג של סדקים בפרצוף של הגיבור שלך. וזה דברים שבאמת עשינו גם בזאב הרע, בקטעים במרתף שמאיימים שם על רותם קנן, אפשר לראות שבלא מעט מהרגעים האלה, האופן שבו התאורה של גיאור רביך שוטפת את הפנים גם של צחי גראט שם וגם של רותם קינן וגם של ליאור אשכנזי מתכתבות ממש עם דימויים שאתה תראה את מיסטיק ריבר ואתה תראה את בידי סטח ואתה תגיד אין סיכוי שהם לא ראו את הסרטים שלו לפני או אין סיכוי שהם לא חוו את זה. והיופי שג'ק גרין הצלם של איסטווד הביא למסך יחד עם איסטווד זה העובדה שאתה לא צריך להעיר הכל. אחד הדברים הכי יפים ובלתי נסלח והכי בלתי נסבלים במערבונים אחרים, זה איך שהוא מצלם מדורות. יש כמה סצנות מדורה בבלתי נסלח, שתמיד מתגלים שם דברים מעניינים, והם כמעט בעלתה מוחלטת.
לגמרי.
יש שם רק כמה פסיקים של אש כזו, שמלווים לך את התאורה, אבל הוא לא מפחד לאבד אותך לגמרי בחושך. וגם הרגעים היפים במיליון דולר בייבי, שהוא מצלם אותם דרך הצללות, לא לפחד מהדבר הזה שנקרא חושך מוחלט. ואני יכול להגיד שבדרומית לגן עדן, בגלל שזה סרט כל כך דל תקציב, אז היינו צריכים לצלם תמונת דרכים שמתרחשת באפלה, ואחרי זה את העובדה שהגיבור של הסרט מגלה בעצם איזה דבר נורא הוא עולל. זה לגמרי איסטווד ג'ק גרין. כלומר, היה לנו בקושי תאורה שם, בכוונה ירנו רק ספוט אחד, השתמשנו באש כאילו בוערת מהתמונת דרכים, כדי לייצר את המצב הזה שכאילו, כשאתה נוסע בכביש חשוך,
אתה לא רואה?
אתה לא רואה.
Yep.
כשאתה עושה תאונה בכביש חשוך ויוצא מהאוטו, אחרי שעשית תאונה בכביש חשוך, הדבר היחיד שאתה תראה זה להבות, והלהבות יהיו מקור האור היחיד שלך. אז המחשבה הזו על של להשתמש בפרקטיקה הזו, להשתמש בצידוק הריאליסטי בלבד כדי להעיר, הוא משהו שאיסטווד הלך ושכלל ככל שהשנים חלפו מאז בלתי נסלח, באמת לנקודות שבהם הוא היה מסוגל לצלם על התא מוחלטת, רק כדי להרוויח את המקום הזה בנפש של הגיבור, וזה משהו שאני מאוד הלכתי איתו, ואני אמשיך ללכת איתו בקולנוע שלי, כי אם יש דבר שאני מתאהב בקולנוע, זה, אלא אם כן ווס אנדרסון עושה את זה. זה המלאכותיות הזו שאתה מצלם מדורה ב-1880, וכאילו התחושה שלך זה שזה כאילו מהיר לך כמו, זה פשוט נורא.
אני מסכים איתך.
וקשה לחזור, אחרי שאתה רואה את הקולנוע של איסטווד, קשה לחזור אחורה ולראות מערבונים, וזה מצחיק, כי אחרי שאיסטווד עשה את בלתי נסלח, עשו עוד כמה מערבונים בהוליווד, ואם אתה משווה את האופן שבו הוא מצלם מדורות, לאיך הם מצלמים מדורות, אז אתה אומר, אוקיי, זה מדורה קטנה שנראית כמו לג בעומר של 500 איש, עכשיו הרימו שם עצים על עצים, לבין מדורה אמיתית שכנראה היית עושה בשטח.
אני גם תוך כדי שאתה מספר את זה, אני פתאום נזכר שכשצילמנו לבשר תותחים, יש איזו סצנה ספציפית, בשר תותחים הסרט הראשון, של לירון לבו תופס אשתי, לשמחתי, את הדמות שלה ושובע אותו ומראיין אותה, מנסה לו לא ממנה מידע. זו סצנה שבה לירון שטוף באור בקטע מוגזם לחלוטין, כי הוא כאילו מול החלון, אז שמנו שם פנס שפשוט תשטוף אותו באור. ואני זוכר את הוויכוחים שהיה לי עם התאורן, שאובייסלי הוא תאורן, הוא רוצה להעיר את הסצנה, ואני אומר לו, לא, אל תיגע ברקע, שהרקע יהיה חשוך לגמרי. ואז עשינו תיקוני צבעים, ואפילו דחפתי את זה יותר, ממש החשכתי לחלוטין את כל הרקע, שיהיה ממש חצי פריים שחור וחצי פריים לבן, והפנים של לירון נכנסות ויוצאות מהצל, כי יש לו סוד גדול בקשר לאישה הזאת, והוא עוד לא מספר לנו, רציתי לבטא את זה ויזואלית, את הדבר הזה. ובתוך כל הדבר הזה, כאילו לקח לי שנים להבין, כשלירון רצה ממני קצת הנחיות בימוי לפני, בפרי-פרודקשן ורפרנסים וזה, הבאתי לו סרטים של איסטווד. אמרתי לו, תשמע, יש לך פנים מאוד חזקות, יש לך לסת מאוד חזקה, אתה נראה בדאס, והדמות הזאת אמורה להיות מאוד לקונית, מאוד איש של מעשים ולא של מילים, אז בוא תראה קצת איסטווד. ובעצם לקח לי קצת זמן להיזכר בזה, אבל בלילות, בזמן שכולנו היינו בישיבות הפקה ומנסים להבין מה עושים ביום הבא, לירון היה בחדר שלו, בקיבוץ שישנו, רואה סרטים של איסטווד. ובעצם, we modeled his performance על סמך האיסטווד כשחקן, ואני הלכתי וגנבתי מאיסטווד כבמאי, בשביל לנסות להפוך את בשר תותחים למשהו קצת יותר מעניין מאשר סתם סרט זומבים. זה, אפילו כשאתה לא מודע לזה, אתה לוקח ממנו כל הזמן.
אגב, מי שרוצה להתחיל לעשות סרטים, או ללמוד איך לעשות סרטים, הדבר שאיסטווד מביא, ולכן אני גם אוהב את התפיסה הקולנועית שלו, היא סוג של פשטות.
כן.
הרי הדבר הכי ידוע על איסטווד, שמו, אתם רואים מהם בלתי נסלח, אתם אומרים, וואו, איזה אפוס.
אנדר בג'ט ואנדר סקייג'ל.
סרט ב-14.5 מיליון דולר.
כן.
שזה הכי לואו של הלואו באותה תקופה שוורנר עשו לסרט אולפנים, עם שחקן ברמתו אמור גייס הרבה יותר מזה אם הוא היה רק רוצה, אבל הוא לא רוצה. איסטווד, התפיסה שלו היא לגמור לפני הזמן את הצילומים. כן. תמיד. אנדר בג'ט לעשות את זה, וגם ברמה של השוטינג סקריפט, כלומר התסריט צילומים, כלומר איך לצלם, איך לגשת, יעיל. התפיסה שלו היא יעילה. אבל אסור לבלבל יעיל עם
דל.
דל.
זה לא דל.
אם אתה רואה את הסטייג'ינג שלו בהשפלה של אינגליש בוב, זה אחת העמדות הכי מופלאות, זה הסטאפ אחד הכי טובים שתראה לסצנה, אולי מאז אלפרד היצ'קוק שמביים את מזימות בינלאומיות ואת הדברים הגדולים שלו אי שם בשנות ה-50 וה-60.
לגמרי.
איכשהו מעמיד שם והוא מרקיד דמויות שנכנסות ורואות וצופות, ומתי לחתוך ולהראות פוינט אוף ויו של הקהל המזועזע מהאלימות, מתי לחתוך להראות את השריף המתעלל, מתי להראות ריאקשן של אינגליש בוב, איך הוא מסובב אותו, איך הוא מעמיד אותו, איך הוא בונה את כל המזנצנה של המאסטר שוט, כלומר איך כולם עומדים בלשות המכונן ואיך אחרי זה הוא חותך פנימה, זה דברים שרק מישהו שחי את כל הוליווד הישנה,
לגמרי.
עם כל התפיסה של מתי חותכים, כמה קאטים צריך לעשות, כמה סטאפים לעשות, זה לא דלות, זו גאונות, וזה מה שאגב, הלוואי, אני אמשיך ללמוד, וגם כשהייתי מלמד, סינמטוגרפיה באוניברסיטה, כל מה שרציתי שאנשים יבינו בתסריט את הביטים, כדי להבין כמה אתה צריך בכלל לעמדות פר צנה.
לגמרי.
כי זה הדבר הכי חשוב, כלומר, האם אתה צריך לצלם עכשיו את כולם בסיטואציה, או מספיק שתיתן את כמה עמדות הנכונות שהן כוללות בעצם את אינגליש בוב, את ליטל ביל, את הביוגרף, וקצת ריאקשנים של הרחוב, ואיך אתה מעמיד את זה בצורה שאתה צריך לעשות את זה, נגיד, אם כל במאי אחר היה עושה עכשיו קאבריג', אני לא צוחק, של 40 סטאפים רק כדי לקבל את הסיטואציה, כי זה הרבה יותר מ-5 דקות הצנה הזו. זה הצנה ממש ארוכה.
יפ, יפ.
היה לפחות 30 סטאפים, איסטווד יעשה אותה ב, בוא נגיד, מקס טופ 10, הוא גם ייקח טייק אחד, כי הוא אומר לכל שחקן שיש לו טייק אחד, ואם לא, אז רואה את מריל סטריפ בקשרים של חוס מדיסון, שהיא הבינה שיש לה טייק אחד, to nail it, ובאמת זה היה ככה. אבל החסכנות הזו, והיעילות הזו היא מה שמביאה בעצם את התחושה שיש משהו נורא ממושמע בכל סרט של קלינט איסטווד, בטח בסרטים הטובים שלו, שאין פריים מודף, אין העמדה מיותרת, אין קאט מיותר, וזה בולט בעיקר באיך שהוא מביים צנות מתח וצנות אקשן, כי גם הסוף, האופן שהוא מביים את ההגעה האחרונה של וויליאם מאני, שאתה לא רואה אותו.
כן.
הוא הופך אותו למעין רוח.
לגמרי.
שגם כשנפתח את הדלת של המסבעה ורואים שם את ליטל ביל עדיין מדבר על הפרסים שהוא ייתן להם.
כן, הוא לא מראה אותו.
ממש. הוא רואה אותו כמו אל. וזה מחשבה סינמטוגרפית, כלומר, point of view של מי, נקודת מבט של מי, איך אני מכניס את הגיבור שהרגע ראיתם אותו, אבל אני מעלים אותו כדי שכשהוא ייכנס אתם תרגישו נוכחות של אל, של בריאה מחודשת. זה דברים שאני גם, אתה יודע, אני מנסה ללמד, ניסי ללמד בכיתות שלי וגם אני מלמד את עצמי כל פעם שאני חוזר לסט. כלומר, אם אני משווה חלילה את הוואן שוט שעשיתי לדרומית, לגן עדן, בתפיסה רק, בסוף, שהוא מגיע לחסל את הנבל, כן. הייתה לי חשיבה, אתה יודע, ב-DNA, איסטוודית, כלומר, האם אני בונה עכשיו את ג'ייסון סודייקיס במופע האקשן שלו כאל ג'ון וויקי, או האם אני מתנגד לזה ובעצם לא הולך איתו כגיבור אקשן ג'ון וויקי ונשאר מבחוץ, כי אני מזועזע בעצמי ממה שקורה עכשיו, ואני לא באמת איתו עד הסוף, ואני גם רוצה לראות את החולשה שלו ולא רק את החוסן שלו בנקודה הזאת. אבל זה הדברים שאיסטווד עושה, וכלומר, הכעס שלי על התפיסה מול איסטווד היא בעיקר שאסתטית הוא במאי מבריק.
הוא במאי ענק, הוא לא מבריק, הוא ענק.
הוא יודע ויש לו פואנטה למתי להניע את המצלמה, מתי לחתוך, מתי לעשות דיזולב, מתי לעשות, כל דבר אצלו
הכל מתוכנן.
מתוכנן.
הכל.
יעבוד או לא משהו אחר, אבל הוא יודע מה הוא רוצה. וחבל שתמיד הדיונים בו נתקעים רק בה, אתה יודע, פשיסטי, לא פשיסטי, אלים, כן. לא אלים, ולא בכלל במכלול של האסתטיקה שהוא הביא, אגב, לקולנוע האמריקאי. אני לא חושב, בוודאות, שעידן גיבורי העל של נולן, לא היה קיים בלי בלתי נסלח.
ברור.
בלתי נסלח בניתוץ המיתוס הכי גדול לאמריקאים, המערב הפרוע, הקאובוי, הביא את האפשרות שאתה תוכל לנתץ את כולם.
לגמרי.
ולדברים אפלים מאוד.
את ג'יימס בונד, את בטמן, ברור, בטח.
אני לא חושב שבטמן של מט ריבס עכשיו, שהוא חושך מוחלט, כאילו, זה כאילו, תשברו את כל המנורות, אקשן. לא חושב שהיה קיים, אילולי בלתי נסלח ב-1992 מקבל אוסקר על הסרט הטוב ביותר, כשאיסטווד מעלים שם פרצופים באופן חופשי, ועושה את זה אחרי זה בעוד בעוד סרטים, אבל אני באמת חושב שאיסטווד הוא אחד ממחוללי, הוא ויחד עם מה שרוג'ר דיקנס הביא לאחים כהן כמובן, אני חושב שזו המהפכה הגדולה שכולם היום מתלוננים בבתים, אני לא יודע אם שמעת את אבא ואמא שלך מתלוננים, אבל אבא ואמא שלך מתלוננים, למה הכל חשוך, למה מצלמים ככה?
אני שומע את זה, עזוב, אני שומע את זה בסרטים שלי, למה הכל חשוך, למה אני לא רואה כלום, אני לא רואה... לא אמור לראות כלום, זה לא...
אמור לראות כל מה שהם רואים.
בדיוק, כל הזמן צוחקים עליי שאני מגביר בטלוויזיה שלי את הקונטרסט, כי אני לא... זה לא נכון, אני דווקא אני רואה 50-50 על הכל. אני רוצה להרגיש את זה כמו שהבמאי מתכוון. עכשיו, אגב, משהו יפה, ששוב, אמרתי בסרטים קודמים על... בסרטונים קודמים שעשיתי הסרטים של איסטווד, גם את זה הוא לא המציא, הרי הוא ינק את זה והוא למד את זה מצלם על בשם ברוס סרטיז, שבעיניי עוד אחד מהאנדררייטד של ההיסטוריה, הוא צילם את הארי המזוהם. איסטווד הביא אותו לצלם את הארי המזוהם 4, כי שוב, זה טעם לכוונות הוויזואליות שלו, זאת אומרת, איסטווד מאוד מאוד יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה. כשהוא רצה לעשות הארי המזוהם מאוד אפל, הוא הלך והביא את הצלם שנקרא בתור אדון האופל, היחידי בהוליווד שיודע איך לצלם חושך. אז זה מאוד מאוד, אני לגמרי איתך, זה, הוא במאי ויזואלי ענק בעיניי, הוא פשוט, הוא לא שואוף. הוא לא יזיז עכשיו את המצלמה באיזה טרק שוט משוגע כדי שתגיד, כזה. לא, הוא עושה מה שצריך כדי שלא תרגיש שהוא עושה לך את המניפולציה העצומה הזאת. וזה מרתק בעיניי, מרתק. עכשיו רציתי לשאול אותך, התחלת לדבר קודם על עניין של השפעות כאילו של איסטווד בתוך המציאות הישראלית, זה מאוד מעניין אותי לאן רציתי ללכת, אז בוא שנייה נחזור אחורה בזמן.
לא, אבל שהסתירות אצלו הן קצת מזכירות לי את מה שקורה היום במציאות הישראלית, אגב, גם במציאות האמריקאית. הרי מה, אנחנו, כאילו, מה זה בלתי נסלח? על מה הסרט בעצם? הסרט הוא לא רק על בן אדם שבעצם פרש ואז נאלץ לחזור לחיים שהוא עזב בעקבות משהו שקרה לדילילה וחבורת הזונות שלה. זה סרט בעצם, כאילו אם אנחנו קוראים אותו, זה סרט על נרטיבים. זה סרט, הרי זה סרט מטה-טקסטואלי, סרט שבו הוא בוחן סיפורים. כמעט כמו ליברטי ולנס, שכאילו איזה, מה אתה אמור לכתוב בסוף הדבר, תדפיס את האגדה.
כן.
ועל זה הסרט. הסרט הוא על בעצם אוסף של מספרי סיפורים, כל אחד יש את הסיפור שלו, וכולם מתגלים איכשהו כשקרנים כמעט. אנחנו נמצאים בעידן, במציאות הישראלית, שכל אחד מספר את הסיפור שלו, ואתה לא יודע איפה האמת נמצאת יותר, גם אגב בארצות הברית, ואנחנו מדברים על פייק ניוז. עכשיו, הסרט הזה דן בפייק ניוז כבר ב-92, כי אחד הרגעים הכי לא קשורים לסרט, כלומר, כמובן שזה קשור, כי זה נותן עוד קטע מאוד יפה לסרט, ומחדד את התמות שלו, אבל זה אינגליש בוב. הרי הוא לא אמור, כאילו הוא מגיע לפני שאיסטווד והחבר'ה שלו מגיעים לעזור לזונות, שבעצם ביקשו את העזרה שלהם ולרצוח את האנשים שצילקו את החברה שלהם. והוא מגיע לשם על תארת הגאנסלינגר המדהים ביותר בעולם, יש ספר, יש לו ביוגרף צמוד שכותב ספר עליו, The Duke of Death, או כמו שג'ינה...
The Duke of Death.
בדיוק. והוא כאילו, אתה יודע, דוכס המוות, ואתה כאילו, ואתה חי אותו דרך ה-POV של אותו ביוגרף. אבל ככל שהסרט מתקדם, ובעצם ליטל ביל השריף מפשיט את האגדה, מרביץ לאנגלי הזה, מוריד מעליו את האקדחים, ואז בלילה כשהוא שבור, מוכה, הוא מספר לביוגרף את הסיפור האמיתי על אחד הקרבות הכי מפורסמים שלו, ואתה מגלה שהוא שיקר בכל... ביט של הסיפור שלו היה שקר, הוא לא, הוא ניצח בעצם בן אדם, רק כי הוא פשוט ירה לעצמו קודם ברגל,
כן.
והוא היה שיקור.
ויותר מזה אגב, הסופר בעצמו אומר, הוא אומר בסצנה הזאת, לפעמים אנחנו צריכים לתת קצת איפוי של המציאות בשביל, אני אומר את זה, artistic liberties, כלומר הוא כאילו מצדיק את הדבר הזה, ואז אנחנו רואים גם בסוף, איך הסופר מנסה לחלוב מוויליאם מאני מידע בשביל לבנות את המיתוס הזה.
גם ביל אומר לו, אתה לא היית שם לביוגרף.
כן.
אתה יודע איך אני יודע? כי אני הייתי שם. זאת אומרת, גם הביוגרף יודע שהוא צריך לסלף ולהדפיס את האגדה. אז זה רגע יפהפה. אבל אתה מגלה שכמעט כל דבר שנאמר בסרט הוא בלוף. גם, עכשיו, לגבי איסטווד המעניין, הדמות של וויליאם מאני בסרט, זה שגם עליו יש כל הזמן אגדות. אבל האגדות שלו לא, כנראה לא מיופייפות. וזה אגדות נורא מכוערות, וזה אגדות שבאות לו בחלום, אבל הוא עצמו לא, לא מייצר את ה...
אפילו לא זוכר חלק
מהאגדות. לא זוכר, כי הוא היה שיקור רוב הזמן,
כן.
והוא גם לא לוקח חלק בזה, כי עבור הדמות של וויליאם מאני, מה שאיסטווד מגלם בסרט, זה הוא באמת היה לקי. אין פה סיפור גדול, הרי הוא, בסוף הוא רוצה לדעת את מי הוא הרג ראשון. וגם, שוב פעם, זה מה שיפה בסרט, זה כאילו, הלך לכתוב סרט, כלומר, הוא עכשיו צריך לכתוב את מה שהוא ראה, את האירוע המדהים הזה שהוא ראה במזבא, את איסטווד, זה נס הרי, כי עד אז הוא רק חווה, בעיקר בן אדם ששיקר לו, בן אדם שהרביץ לבן אדם אחר ברחוב, אז זה סתם צעק של השפלה, אחרי זה הוא ראה אותו מענה איש שחור, לא בדיוק רגעים של גדולה שאתה רוצה לכתוב, זה לא אגדת אוקיי קורל, כן? זה דברים נוראים או שקרים. עכשיו סוף סוף בא לנופל כפרי בשל, הסרט שיעשה אותו, מגיע הרגע, הסיפור הכי טוב שהוא קיבל לפה בחיים שלו, שהוא גם עד לו, הוא לא צריך לשמוע אותו מישהו אחר, הוא רואה בן אדם מחסל סינגן הללי, 5-6 אנשים במזבעה, ועכשיו הוא רוצה לכתוב את התסריט. אבל הוא צריך נרטיב, ואז למה הוא הולך? למה שליטל ביל סיפר לו, שבעצם בנרטיב של המערב, אתה תמיד הולך קודם על הכי חזק, ואז אתה מחסל את כל היותר חלשים. הוא רוצה לוודא שזה בדיוק מה שוויליאם מאני עשה. וויליאם מאני עשה, אין לי מושג, יריתי על מי שהייתי צריך לראות, ותמיד הייתי בר מזל בכל מה ש... עכשיו, זה לא, אתה יודע, בר מזל, זה לא משהו שאתה אומר בתסריטאות. כן. ישר, אתה יודע, ישר מפעים אותך, לא, אין מזל. הכל סיבה ותוצאה, הכל צריך להיות מבוסס על משהו. ואני אומר, הסרט, היופי שלו זה באמת, חלק מהעניין זה כל הזמן לחפש את האמת, לחפש את, את הסיפור הנכון, האמיתי לספר, וגם להכחיך עד כמה אנחנו בשביל סיפור טוב מוכנים לעוות את כל, את כל מה שאנחנו חווינו או היינו צריכים לספר באמת, וזה אחד שהיה חשוב לומר, שבסתירות האלה יש מאבק פנימי, בכל בלתי נסלח על העניין הזה של מה אמת, מה נכון, האם הוא באמת ירה למישהו שיניים דרך הראש שלו, כשהוא היה שיקור ולא זכר אפילו יום למחרת את כל הדבר הזה, מי זה ליטל ביל? אגב, אחת השאלות שאני תמיד אשאל, למה קוראים לו ליטל ביל?
אין תשובה רק בזה.
אין תשובה, אבל זה מדהים, שהסרט מתחיל בזונה שלוהגת לאיבר מין, ועל זה היא נענשת על ידי הגבר, שהוא חותך אותה לחלוטין, ואז הדמות הרעה, סצנה שאחרי זה מגיעה, קוראים לה ליטל ביל. עכשיו אתה אומר, לכל דמות בסרט, אם שמת לב, הכינוי מתאים למישהו.
כן, ברור.
הסקופילד גילד הולך עם
אקדח סקופילד. וויליאם מאני.
אינגליש בוב הוא אינגליש בוב.
כן.
ליטל ביל, מה קטן בו?
כן.
ואיך בן אדם שהוא כל כך מודע לכוחניות שלו, היה מוכן לחיות חיים שלמים, כמישהו שקוראים לו בכינוי הקנתה, זה כאילו מגנאי.
נכון.
The little bill, האם איבר המין שלו קטן שידוע לרחוק? האם היה לו אקדח קטן שאיתו היה יורה? האם הוא אדם קטן? כי בגובה הוא בטח לא קטן. אז זה מה שכאילו תמיד אמרתי, ג'ין אקמן הוא אחד השחקנים הגבוהים בהוליווד, וקוראים לו ליטל. אז זה תמיד דיום אותי כאילו השקר הזה. ושקר נוסף שאתה רואה מתחילת הסרט, שכדאי גם בהקשר של פייק ניוז ואיך כאילו, איך דברים מתגלגלים, בסופו של יום, בצלקים הרי את הזונה. ואתה רואה שבעשר דקות הראשונות, כל פעם שמספרים את הסיפור על הזונה, מגזימים במה שעשו לה. הרי אתה רואה בסך הכל זונה, אתה לא רואה מה עשו לה באמת, אתה רואה שהיה שם על הקטלים, כן?
כן.
אבל אתה לא רואה, עכשיו כשהוא בא, כשהנער בא לספר לוויליאם מאני, הוא מספר על זה שהוציאו לה את העיניים, קראו לה את האוזניים, משהו היום ונורא, ואז שאיסו בא לספר לנד לוגן, הוא מוסיף עוד שכבה ועוד שכבה, והלב זה האלה שכל פעם אתה מקבל בסרט, כי זה סרט על מספרי סיפורים, זה סרט על שקרים, זה סרט על איך שקרים יש להם רגליים, ואיך אגדות נולדות, ואיך בסופו של דבר הכל מתבלגן, ולכן אני אומר, כן, זה סרט על סתירות, אבל גם ברמה של הפשט, כאילו ממש בתסריט, הכל נאבק בהכל. כל סיפור יש לו את הסיפור החלופי, כל סיפור יש לו את העוד יותר הגזמה.
לא חשתי צורך להתערב במה שאתה אומר, כי זה מה שאני מסכים איתך, כל מה שאתה אומר. בהקשר אגב של דלילה, הזונה והצלקות שלה וזה, זה גם מאוד מעניין, כי באמצע הסרט, סוף סוף וויליאם מאני פוגש אותה ויש להם רגע מאוד יפה ואינטימי. והוא אומר לה, את נראית כמעט גרוע כמוני, אבל לשנינו יש צלקות. וכמובן שזה משפט שמהדהד עמוק בפנים, כי הוא עם צלקות נפשיות וגם צלקות פיזיות, כי הוא חטף מכות וכן הלאה וכן הלאה. וזה מדהים, אפילו שם הוא משקר לה. ברגע הזה שכאילו הוא רגע כל כך אינטימי ביניהם וסוף סוף הוא לא חייב לו שום דבר, הוא יכול להגיד את האמת. הוא משקר לה, הוא לא אומר לה את האמת המוחלטת, הוא אומר לה שהוא נאמן לאשתו. שזה כאילו האמת. הוא לא אומר לה שאשתו מתה.
זה ללמדך שיש שקרים יפים גם.
בדיוק. עכשיו, אגב, אם הוא היה אומר לה את זה, הרי מה התגובה שלה? אומרת לו, I admire you for that. אם הוא היה אומר לה שהוא נאמן לאשתו כי, והיא מתה, היא אפילו עוד יותר הייתה מעריצה אותו, אבל אפילו הוא כל כך שונא את עצמו באיזשהו מקום שהוא לא מוכן אפילו ללכת את האקסטרה מייל הזה. הוא עוצר שם, כי הוא לקוני וזה מערבון, אבל זה כאילו מחלחל הרבה יותר פסיכולוגי עמוק. אני אפילו, כאילו, אני מרשה לעצמי להתפלצם פה ולהגיד שאולי אפילו בתסריט זה היה כתוב, ואיסווד העיף את זה החוצה, כי הוא אומר, לא מתאים לדמות, יותר מדי, הוא מדבר וזה. זה רגע כל כך יפה. זאת אומרת, יכולת להגיד לה את זה וזה, הסצנה הייתה עוברת אותו דבר בדיוק. אפילו את זה הוא לא עושה, אפילו שם הוא משקר לה. זה מאוד מאוד מרתק בעיניי, שבאמת, כמו שאתה אומר, כל הסרט הזה הוא על שקרים, הוא על חצאי אמיתות, הוא על סילופים, סתירות. זה פשוט מרתק. באמת שזה מרתק.
וגם צריך, אתה יודע, בכל זאת להגיד כמה דברים על, אתה יודע, אחת הטענות כלפי איסו, לפחות עד לאותה תקופה, זה השוביניזם שלו והעובדה שהוא, וזה מעניין איך הוא לוקח את בלתי נסלח, והוא בעצם מתחיל את הסרט, כאילו, מי שמקים לתחייה את הנרטיב של בלתי נסלח זה אישה.
כן.
אבל צריך לשים לב לנשים בסרט, כי דלילה לא באמת רוצה, אתה לא מרגיש אף שהיא רוצה את הנקמה הזו. וכמעט לא מדברים על זה, כמעט לא מדברים על זה שאנה תומסון השחקנית ודלילה, להבדיל מדלילה התנכית, שהיא ערמומית, מתוחכמת, הובילה למותו של גיבור הערמומה של אנשים שון, היא לא כזו בסרט.
לא, היא מאוד פסיבית, היא מאוד נכבדת על הכלים.
וגם שקוראים, יש רגע מדהים, וזה עוד משהו על איסטוד כבמאי שחקנים ובמאי מצלמה, והחלטות עריכה. כשמביאים להם את הסוסים, הרי האלבון העיקרי של הזונות בעיירה, של שבעצם מנהיגת הזונות בעיירה, סטרוברי אליס, זה על זה שבעצם הציעו סוס
כן.
על הפצעים. כלומר, בכמה אתה יכול לקנות את כל הצלקות שיש על, על האישה. וזה מאוד מעליב את המנהיגת היצניות שם, אבל בבימוי שלו איסטוד מדגיש שכשהבחור הזה, שדווקא לא פגע בה, מביא לסוס, את הסוס הכי יפה שלו, היא מסתכלת עליו, והוא מנציח את המבט הזה.
היא אשכרה מעריכה את המחווה.
היא מעריכה את המחווה, ואם זה היה תלוי בה, פה זה היה נגמר.
נכון, אפילו הבחור אפילו, אני אגיד, זה נכון, הבחור אפילו אומר, תעשי עם זה מה שאתה, תמכרי אותו. הוא אומר לה, תפרשי, תשתמשי במה שקרה לך, תגדלי כבן אדם. כאילו, כמו שאתה אומר, כל בן אדם כנראה היה לוקח את זה. כי בוא, הם זונות במערב הפרוע, מעמד אין להם. לא יהיה להם גם אף פעם. זה, הבחירה הנכונה זה to let go עכשיו. מסכים איתך. אבל
אני גם אומר, אתה יודע, בסופו של דבר זה עין תחת, הרי כל המערבונים בנויים על עין תחת עין, אז הן כועסות ובצדק שלא עינו אותם, כי זה באמת ייתן את ה, אוקיי, הם עינו אותה, הם יפתו אותה, יפתו גם אותם. אבל ברגע הזה ש, הן ממשיכות לחפש את הדם, זה משהו מרתק, כי זה לא מה שאתה רגיל לראות במערבונים, ואולי פה זה כאילו משהו שצריך גם כן לדבר על איסטות, ועל היכולת שלו לקחת משהו שאתה בדרך כלל לא תקבל במערבונים. האישה אף פעם היא לא המציסה של האלימות, נכון. היא להפך, בדרך כלל הרי הסיפור במערב הפרוע, כל מי שלמד קצת דקונסטרוקציות של מיתוסים, יודע שזה בין הפרה לבית, בין הטבע לבית.
נכון.
והבית מסמן, העיירה בעצם מסמנת ציביליזציה, ונשים מסמנות את הצד התרבותי, המעוגן, זה שלא קורה לאלימות, להפך, זה שמבקש מהגבר לחזור בו מהאלימות ולהתיישב בבית. זה ככה, ככה בנוי העולם של המערב הפרוע. ופה, איסטווד, דרך התסריט כמובן של Web Peoples, שאגב קרא לתסריט המקורי הרציחות של הזונות החתוכות. כן. זה השם של בלתי נסלח. כן. שם נהדר, סרט, כן? אני רואה את כולם עומדים בתור. אבל זה השם המקורי של הסרט. וזה כאילו, וזה מדהים, כי זה בראש שלו, אין המחוללות של הנרטיב. זה הכל מתחיל איתן,
כן.
זה הכל מתחיל עם, עם אישה שנחתכת, שנקראת דלילה, ובעצם אישה שבעצם לא מוכנה להרפות כמעט כמו הגברים של המערבונים הכי אלימים. כי סטרוברי אליס, פרנסיס פישר השחקנית, היא זו שלא מסכימה בשום נקודה בסרט.
נכון.
להגיד להם פשוט, היא רואה אנשים נפצעים בגללה, היא רואה אנשים מוכים בגללה, היא רואה אנשים מתים בגללה, והיא רוצה את הנקמה הזו.
נכון.
וזה משהו שהוא באמת עד ל-92 כמעט לא היית מוצא במערבונים, אבל כן יש לזה כוח, כי אתה כאילו מבין עד כמה האלבון של ההתייחסות אליהם כפרופרטי הוא מעל הכל פה.
כן.
הוא לא רק הצילוק, הרגע הנורא הזה, זה העובדה שכאילו היא בשר, היא קטל, ובגלל זה הסוסים זה האלבון הכי גדול, יותר אפילו ממה שעשו ליצנים, וזה הרגע שבעצם דורש שהן לא מוכנות לקחת רוורס, ופשוט הולכות כמעט כמו גבר של מערבונים קלאסיים. עד שלא ישיגו לנו את הראשים שלהם, אנחנו לא מרפות מהדבר הזה.
וזה אגב אחת הגדולות של איסטווד, והעוד סתירה הפנימית שלו, כי הוא לא מציג את כל מה שאמרת עכשיו בצורה שאתה יכול להגיד, זה שוביניזם. זה לא, הוא לא לוקח עמדה, הוא פשוט לוקח את הפירוק המיתולוגי הזה, ומציג את זה. הוא נותן לנו לשפוט, הוא נותן לנו לחשוב ולנתח הלאה, הוא לא לוקח עמדה כבמאי, כי שוב, הוא במאי באמת ענק, ויותר מזה, הוא גם לא צולל לעובדה שכל הפתיחה של הסרט היא בכלל מעלה שאלה עצומה על כל המערכת הקפיטליסטית באשר היא בארצות הברית. כי מה ליטל ביל עושה? הוא בא, הוא judge, jury and executioner בעיירה הזאת, והוא מייצג את כל מערכת החוק הקפיטליסטית של ארצות הברית, והוא לוקח החלטה באותו רגע שמבוססת על מה הוגן בעיניו ברמה הערכית של ערך. הוא אומר אוקיי, בהתחלה הוא אמר אני באמת יענה אותם כמו שהוא ינה את הגברת, וזה לא מספיק למנהיגה של הזונות, היא רוצה יותר מסתם הצלפות. ואז הוא אומר אוקיי, אני אלך לכסף, שווה כסף. היא לא יכולה לעבוד יותר כי הבעל מסבעה הציג לו את החוזה, היא לא יכולה לעבוד יותר, מה שווה את זה? ומכאן מגיע העניין של הסוסים, שזה כאילו על פניו מבחינת המערכת האמריקאית, it makes sense. נכון? חוק, משפט, כסף, זה הגיוני. וגם זה לא מספק אותה. עכשיו היא אומרת, רגע, אתה אפילו לא מכה אותם, אתה אפילו לא הולך עין תחת עין. כלומר, יש פה גם מעין שאלה בכלל גם על באיזשהו מקום, על Dirty Harry. היא אמרה, מה Dirty Harry עושה? הוא בעצם קאובוי הרי, זה מה שהוא עושה. הוא קאובוי שמגיע להשליט סדר בעיר. והוא כאילו מנסה להביא עולם ישן לתוך עולם חדש שלא מסוגל להתמודד בגלל כל החוקים וההגבלות האלה. אז פה הוא קצת עושה כאילו הפוך על הפוך, היא כאילו קוראת לדירטי הארי שיבוא, אבל דירטי הארי במהות שלו, מה שאיסטווד עושה בבלתי נסלח זה בעצם לשאול, is he really dirty? מה המחיר שאנחנו אמורים לשלם כבני אדם על הרצון הזה לצדק? זו שאלה מרתקת, שאלה מרתקת שאיסטווד מעלה אותה בנקודה הזאת בקריירה, זו שאלה מרתקת גם היום לנוכח כל מה שאנחנו מדברים על פייק ניוז ובכלל הסיטואציה שאולי אנחנו רוצים איזה מושיע שיבוא ויעשה פה סדר במדינה, בעולם, באמריקה. זה מאוד מרתק, זה פשוט מדהים, איך איסטווד אשכרה, כמו שאתה אומר, לא מקבל את הרספקט בתור ה... הוא לא רק אייקון תרבותי, הוא גם אייקון קולנועי, הבן אדם הזה הוא חלק אינהרנטי מהשפה.
הוא חלק אינהרנטי מהשפה, ובטח מהנרטיב האמריקאי. כי אם כן. אתה, לפחות אם אתה עוקב אחרי איסטווד של 60's, 70's, 80's, 90's, 2000, אולי אפילו תחילת 2010, אתה יכול לראות את המבנה כמעט המנטלי של האומה האמריקאית.
חד משמעית.
דרך הסרטים שלו.
בטח, בטח. אפילו ריצ'רד ג'ול, אחד הסרטים האחרונים שלו, שכאילו איסטווד ברגרסיה, הוא פתאום חוזר להיות רפובליקן, זקן, נרגן, ששונא את התקשורת השמאלנית, ורק כל הסרט מלכלך על התקשורת בגלל הדמות שמה של אוליביה ווילד, אם אני זוכר נכון. אפילו זה משקף את החברה האמריקאית, כי הוא עושה את זה בעידן טראמפ, והוא כאילו רוצה להגיד איך התקשורת הורסת את הגיבורים האמריקאים, אבל זה גם סרט עם מלא סתירות, כי הגיבור הוא הכי לא גיבור שאפשר. אז אפילו זה משקף את החברה האמריקאית, זה לגמרי נכון מה שאתה צודק. זה אשכרה איסטווד הוא ראי של, של החברה האמריקאית, לא רק של הקולנוע האמריקאי. ואנשים לא רק שלא נותנים לו ריספקט על זה, הם גם לא נותנים לו ריספקט על היכולת הקולנועית הפנומנלית שלו, שהוא פשוט מאסטר.
בשביל זה אתה פה.
בשביל זה אתה פה, אהרון. חברים, חפרנו לכם מלא. תודה רבה שהייתם איתנו כל הזמן הזה. שימו לב שמרוב חפירה אפילו לא ביקשתי מכם פעם אחת במהלך הפרק לעשות לייק וסאבסקרייב לערוץ ולפורמט, אבל הנה אני עושה את זה ברגע זה. ואני מבזבז את הזמן של אהרון שפשוט לא מבין למה אני חופר פה ביוטיוב על השטויות האלה, אבל זה חשוב. אם תעשו לייק וסאבסקרייב אז גם תראו עוד סרטונים כאלה ותוכלו לגלות מה הסרט הראשון ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אבל אולי הערוץ הזה יצליח כל כך, כי זה שכנע אפילו את אהרון לפתוח ערוץ משל עצמו, ואז בכלל מי יודע מה יקרה. מי יודע?
מי יודע.
חברים וחברות, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בסרטון המאוד ארוך ומורכב ומלא מלא פיסות מידע על קלינט איסטווד ויצירת המופת הבלתי מעורערת, בלתי נסלח. מקום 6 ברשימת 100 הסרטים הגדולים, הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אגב, אהרון,
אם אתה... שההיסטוריה היחידה שנחשבת, לא?
לא, חס וחלילה. אני כלום, אני שום דבר, אני אפילו לא זבוב על הקיר, אבל אם אתה היית מרכיב רשימת טופ 100, איפה נראה לך? היית שם את בלתי נסלח. בערך, נו, תן להערכה. טופ 5, טופ 10, טופ 20.
בטופ 20 בטוח.
אוקיי. ואם היית מרכיב עכשיו טופ 10 של איסטווד, איפה היית שם אותו?
טופ 3.
טופ 3?
כן.
אוקיי. אצלי הוא מקום ראשון.
הוא בתזוזות. אני חייב לדעת שעולם מושלם, ככל שאני רואה אותו יותר ויותר, הולך ומסתמן כסרט הכי אהוב עליי של קלינט איסטווד. כאילו...
אני איתך,
אגב. אז הפייט יהיה בלתי נסלח. עולם מושלם. אני חושב שמיסטיק ריבר. אבל יש לו כל כך הרבה, באמת.
כן, יש לו.
אני בכלל לא מדבר על מכתבים מיוג'ימה, שהוא בהם סרט שלם ביפנית, כאילו, אתה יודע. אנשים כאילו באמת לא סופרים את טיסות, אבל זה בלעד שאנחנו מביאים סרט ביפנית, כאילו דובר יפנית.
ולא רק שהוא סרט ביפנית, כאילו, מייל לזה, זה חלק מפרויקט שלם שהוא הלך וביים את ההופכי של הסרט באנגלית, שגם שם הוא מרסק מיתוסים שנקרא גיבורי הדגל. זה פשוט לא נתפס כמה אנשים לא נותנים
לך רספקט. אני לא מוכן לענות על השאלה מה הטופ 10 שלך, כי גם אם הולך להיסטוריה של ליסט, אתה יודע, עיר ושמה גיהנום.
יפ, יפ.
זה סרט שכאילו, אתה יודע, בזמנו הלך טוב, כן? אבל זה אחד מהמערבונים האפלים הכי פסיכיים.
מרסק לחלוטין את המערבון.
זה סרט פסיכי.
אתה יודע שהסרט שגרם לג'ון ויין להסתכסך עם קלינט איסטווד, ג'ון ויין לא הסכים לדבר איתו אחרי שהוא ראה את ירוש מהגיהנום.
כן, בסדר, איך תראה הסרט של ג'ון ויין אחרי את ירוש מהגיהנום, אבל איזה סרט, ותחשוב שעושה את זה בשנות ה-70.
סרט השני שלו כבמאי.
סרט שני, והראשון שלו גם.
מיסטי.
מיסטי. חיזור גורלי 20 שנה לפני. אז אתה יודע,
כן, שעות, אנחנו יכולים באמת שעות, אבל נראה לי נשחרר את החבר'ה, כי יש פה גם אנשים שצופים לנו והם הורים, והם מזניחים את הילדים שלהם כבר איזה שעה וחצי, כי הם רואים את הסרט שלנו.
תודה.
חברים וחברות, תודה רבה לכם שהייתם בסרטון הזה. תנו לייק, תנו סאבסקרייב, בואו נדבר בתגובות, מה אתם חושבים וחושבות על בלתי נסלח, מה אתם חושבים על הסרטים של איסטווד, מה אתם חושבים על אהרון קשלס, מה חשבתם על הסרטים של אהרון, מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, האם למדתם פעם עם אהרון ורציתם להגיד לו משהו שאף פעם לא אמרתם לו? לי יש את הפריבילגיה, כי אנחנו זה, אבל אולי, 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 הנה עכשיו, תתנקמו בו, קדימה, זה הזמן, תתנקמו בו.
תודה שהפכת אותי לשמונית עכשיו.
חברים וחברות, תודה רבה, נתראה בסרטון הבא. המשפט הקבוע שאני אומר זה, תראו סרטים, תהיו נחמדים. You wanna have the honors להגיד את זה לקהל או שאני אסגור?
אין מה להגיד את זה.
ואני אשמח, זה יהיה לי לכבוד.
תראו סרטים, תהיו נחמדים.
תודה רבה.